בעזה ראיתי מתים מהלכים. מעט שני ליטמן, קוראת אביגיל רז. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. רגע אחרי שמתרשמים מהתספורת הפנקיסטית, הקעקועים ותכשיטי הכסף הגדולים, אפשר לראות שלארווה דיימון יש עיניים שראו יותר מדי. בתמונות ישנות שלה היא נראית אחרת, אבל 18 שנים של סיקור אזורי מלחמה, בעיקר במזרח התיכון, השאירו חותם שאי אפשר שלא להבחין בו. ככתבת בחירה של CNN, סיקרה את המלחמה של ארצות הברית בעיראק מ-2003 עד 2010 והתגוררה בבגדד. משם עברה לביירות וסיקרה את הפיכתו של האביב הערבי למלחמת אזרחים מדממת בסוריה. ב-2016 נכנסה עם הצבא העיראקי למוסול במבצע לשחרור העיר מידי דאש. מה שראתה הוביל אותה להקים ב-2015 ארגון הומניטרי בשם אינארה, שתומך בילדים שנפגעו במלחמות ונזקקים לטיפול רפואי ונפשי מתמשך. לפני כשנתיים החליטה לעזוב את CNN ולהתמקד בעבודה ההומניטרית. הארגון שלה מפעיל 13 מקלטי חירום בעזה, והיא נסעה לבקר שם בעצמה באפריל, יומיים אחרי ששבעה עובדי סיוע מארגון המטבח העולמי נהרגו בתקיפה ישראלית. הייתי צריכה להיכנס כדי להבין עד כמה דברים מסוימים הם גרועים, היא אומרת בריאיון למוסף הארץ שמתקיים בקפריסין. אחרי ששהתה במשך שנים בכל המקומות הכי מדממים ומדכאים בכדור הארץ, עזה בכל זאת הצליחה להפתיע אותה. מוות, הרס, פליטות, משבר הומניטרי, אלה הדברים שהתרגלנו לקבל כחלק מהמציאות של מלחמה, היא אומרת. אבל בעזה ראיתי גם את מותה של הנשמה האנושית. העזתים הם מתים מהלכים. מוות של נשמות בהיקף כזה, חורבן פסיכולוגי ברמה הזאת, לא ראיתי בשום מקום. ברגע מסוים נסעתי דרך רפיח, והרחובות היו מלאים אוהלים של פליטים ואנשים ודוכנים, ואין כמעט כלי רכב נוסעים כי אין דלק, אז התחבורה היא באמצעות עגלות וחמורים, והאנשים זזים ביניהם באיטיות. לקח לנו שעתיים לעבור מרחק שבזמן רגיל לוקח 10 דקות. בכל הזמן הזה הסתכלתי על הפנים של האנשים שעברו על פנינו, והזדעזעתי מזה שהם פשוט נראו מתים. היא מספרת על מפגש אחד שממחיש היטב את המוות הפסיכולוגי הזה. אישה אחת אמרה לי, הבן שלי, בן 7, צורח כל לילה. אני כל הזמן חוששת שיהיה לו התקף. הוא התחיל לעשות את זה מאז שראה את הראש של אחותו מתפוצץ. הבנתי שגם היא ראתה את זה, וזו הבת שלה שעליה היא מדברת. אבל טון הדיבור שלה לא השתנה כשסיפרה את זה. כדי להגן על עצמה, היא חייבת לדבר על מה שקרה תוך שהיא מראה אפס רגש. כי אם היא תרשה אפילו לקצה של רגש להסתנן לקול שלה, היא תתפרק למיליון רסיסים. היא כנראה הבינה מה עובר לי בראש ואמרה, כן, אני יודעת, אבל יש לי גם ילדים חיים שזקוקים לי. דיימון נולדה לפני 46 שנים בבוסטון, בת לאם סורית ולאב אמריקאי, ולכן יש לה שתי שפות אם, ערבית ואנגלית. ארוחת הבוקר אצלנו בבית הייתה לבנה עם זאטר ופנקי כוחמניות, היא אומרת, כדי להמחיש את האווירה הרב-תרבותית שבה גדלה. סבא הוא מוחסן אל-ברזי, עורך דין ופוליטיקאי שכיהן כראש ממשלת סוריה, והוצא להורג ב-1949 במסגרת הפיכה משטרית. לפני מותו עוד הספיק לקיים שיחות חשאיות עם נציגים של מדינת ישראל הצעירה בניסיון להגיע להסכם שלום, שיחות שהבשילו לכדי החלטה על ועידת פסגה גלויה ימים בודדים לפני שהוצא להורג. דיימון עושה כבר כמה שנים מחקר על סבא שלה לקראת ספר שתכתוב. סבתה הצליחה להוציא את המשפחה מסוריה כמה שנים לאחר מכן, ואימה גדלה במרוקו. הוריה נפגשו שם כשאימה לימדה צרפתית בשגרירות האמריקאית במדינה. אביה של דיימון, שהתנדב במרוקו כחלק מכוחות השלום שהגיעו מארצות הברית, היה אחד מתלמידיה. יחד הם עברו לארצות הברית, שם נולדו ארווה ואחותה הצעירה. כשהייתה בת 6 חזרה משפחתה למרוקו במסגרת עבודתם של הוריה, שניהם אנשי חינוך. מגיל 10 גדלה בטורקיה והוריה מתגוררים בה עד היום. את לימודי הקולג' עשתה במדינת ניו יורק, שם למדה צרפתית, ביולוגיה ויחסים בינלאומיים. אחרי הלימודים החלה לעבוד בחברת טקסטיל טורקית. מכרתי חלוקי אמבטיה ומגבות, היא מגחכת. בשנות ילדותה לא היה לה קשר מיוחד לסוריה עצמה, אבל כן לזהות הערבית. הבנתי שיש בי ערבוב של תרבויות, בניגוד לאחרים. זה היה מישמש, כי הבית היה מעורב אמריקאי עם ערבי, אבל גדלתי במרוקו וטורקיה, וגם התרבויות האלה חלחלו לנפש שלי. גם אחותי גדלה ככה, אבל אני הרבה יותר קשורה לחלק הזה של העולם. אני לעולם לא ארצה לגור בארצות הברית, ואילו היא גרה באמריקה. היא אימא לשני ילדים, ולי אין ילדים. דיימון מתגוררת כרגע באיסטנבול, עם שלושת חתוליה. לא רציתי ילדים משלי, היא אומרת. אני מושקעת כל כך במה שאני עושה, ובשביל ילדים הייתי צריכה לעשות התאמות רציניות בחיים שלי שלא הייתי מוכנה לעשות. אפילו את החתולים שלי אני שונאת על זה שאני מתגעגעת עליהם כשאני נוסעת, אז תארי לך שזה היה ילד. 11 בספטמבר שינה את חייה והבהיר לה כמה דברים לגבי הזהות שלה והתפקיד שלה בעולם. מהר מאוד התחילה דה-הומניזציה בארצות הברית כלפי האחר, ואני בעצם חצי האחר הזה, אבל אני לא נראית כמו שהאחר בדרך כלל נראה. החיצוניות שלי מאוד אמריקאית, אבל הפנים שלי הוא ערבי. החברים שלי, שנראו מהמזרח התיכון, כלומר היו יותר חומים ממני, הוטרדו מאוד על ידי המשטרה. ברגע שראיתי את הדה-הומניזציה הקיצונית הזאת כלפי ערבים, הפכתי ליותר ערבייה בפנים. שמעתי את הרטוריקה על ערבים ומוסלמים, והבנתי שמדברים עליי, אבל לא יודעים שזה עליי, כי אנשים מתרשמים לפי המראה החיצוני. ושמתי לב שכשאני מנסה להסביר לקהל מערבי את המזרח התיכון ואת הערבים והמוסלמים והקהילה שלי, אנשים מקשיבים לי, כי אני נראית כל כך אמריקאית. יכולתי לגשר על הפער הזה. זה דחף אותי לעסוק בעיתונות. היא שלחה את קורות החיים שלה לכל רשתות התקשורת האמריקאיות הגדולות, אבל כולם אמרו שהיא צריכה קודם לצבור ניסיון, והציעו לה להתחיל ברשתות מקומיות. אחרי שנתיים, כשארצות הברית החלה להתכונן לפלישה לעיראק, היא כבר הרגישה שזה ממש אישי. זה ממש שרף את הצד הערבי שבי, שאמריקה הולכת להכניס טנקים לאדמה הערבית על בסיס מודיעין כוזב. לא קניתי את הנרטיב האמריקאי לרגע שלעיראק יש נשק להשמדה המונית ושלסדאם חוסיין יש קשר לאל-קאידה. העיראקים לא אהבו את סדאם חוסיין, אבל הם בטח לא רצו טנקים אמריקאים ברחובות שלהם. אז הייתי נחושה להגיע לעיראק. בסוף הצליחה למצוא משרת התלמדות בחברת הפקות שהתכוננה לשלוח צוותים לעיראק ועזרה להם להשיג את הוויזות למדינה. זה היה כמו להשיג את כרטיס הזהב של ווילי וונקה, היא אומרת. אף אחד לא יכול היה להשיג אותן. אני דיברתי עם משרד ההסברה העיראקי בערבית וסיפרתי שאני חצי סורית, אז מיד ראו בי אחת משלהם. היא התגלגלה בין כמה עבודות זמניות שעזרו לה לקשור קשרים במקומות המתאימים, ואחרי חצי שנה יצרה קשר עם CNN. כמו בסיפורים אמריקאים קלאסיים, יום אחד פשוט נחתה במשרד שלהם בבגדד וביקשה לשתות קפה עם האורח האחראי. עבדתי בחברה לבנונית שניסתה למכור אפודים חסיני כדורים בשירותים ניידים לצבא האמריקאי, רק כדי שאוכל לחזור לעיראק לשבוע, היא מספרת, ואז דפקתי בדלת של CNN ואמרתי, היי, אני פה, אתם לא מכירים אותי, אז בואו נשתה קפה. הם היו בשוק, שאלו מה את עושה כאן, ועניתי שאני מוכרת בתי שימוש בהמשך הרחוב. זה הוביל לעבודה הראשונה שלי כפרילנס ב-CNN, אחר כך הפכתי לקבועה. ידיעת הערבית שלה אפשרה לה לספר סיפורים מזווית אחרת. הייתי 7 שנים בעיראק, כמעט ללא הפסקה. היה לנו בית בבגדד שכולנו גרנו בו ועבדנו באותו חלל, גם הצוות המקומי וגם הזרים. ובמשך זמן רב, הדרך היחידה שבה יכולנו לצאת ולהביא סיפורים, הייתה התלוות לצבא האמריקאי. בזמן שהם עשו מבצעים או תקיפות, או נניח חיפוש בבתים, יכולתי לנהל שיחות עצמאיות עם האזרחים. וכשדיברתי עם אנשים בפרטיות, חשבתי, הלוואי ששאר העולם היה יכול להיות פה ולשמוע את זה. הרגשתי שאני עושה בדיוק את מה שאני צריכה לעשות. אלה גם הרגעים שבהם את מבינה את גודל הנתק שבין מכונת המלחמה המסיבית הזאת שיצאה משליטה, לבין הציבור האמריקאי שבמידה רבה תמך בזה. לצפות בתקשורת המערבית מהללת מטוסי קרב אמריקאים שטסים להפציץ ערים שאת מכירה את האנשים שגרים בהן, זה היה חסר היגיון מבחינתי. בתחילת השהות בבגדד, כשסדאם חוסיין עדיין היה בשלטון, השיחות עם האזרחים תמיד התנהלו בשתי רמות של משמעות. בהתחלה היינו צריכים להסתובב עם מלווים מטעם הממשלה, ואנשים נזהרו בדבריהם. היו גם מושתלים. המשטר היה שולח אנשים שלו לתוך הקהל שהסתובבו כאילו במקרה, ואז הם יגשו ויתחילו לדבר איתך, ויתנו לך את הסאונד בייטס שעל שלטונות מעוניינים בהם. ואז היה עובר לידי מישהו, בזמן שאני מראיינת, וכל מה שהייתי שומעת זו לחישה, הם משקרים. כשהייתי בדמשק על ויזה של הממשלה הסורית, היה שם גם צוות של רשת טלוויזיה בריטית, וקיבלנו רשות לעשות כתבה באותה שכונה, בזמנים שונים. כשצילמנו שם, ניגש אלינו מישהו שהתחיל לדבר איתי ולספר בדיחות. מצאתי את עצמי מראיינת אותו. יומיים אחר כך צפיתי בדיווח של הרשת הבריטית, וראיתי שהם ראיינו בדיוק את אותו בחור. הבנתי שהוא נשלח על ידי הממשלה. ב-2012, בזמן מלחמת האזרחים בסוריה, דיימון נכנסה למדינה ללא אישור השלטונות כדי לסקר את המורדים בעיר חומס. המשימה העיתונאית הזאת כמעט עלתה לה בחייה. נכנסתי לשכונה בשם בבא אמר, הראשונה בחומס שלא הייתה בשליטת הממשלה. היא הייתה לגמרי נצורה. הייתה ממנה נקודת יציאה אחת דרך מנהרות ביוב שצריך היה לזחול דרכן במשך שעתיים. זה היה כמו להיכנס למחילת הארנב של אליס בארץ הפלאות. לא פחדת? כן, כל הזמן. אם עיתונאי אומר לך שהוא לא מפחד משהות באזורי מלחמה, הוא משקר, או שהוא במצב מאוד מסוכן. את חייבת להיות עם רמת פחד מסוימת, כי את צריכה לכבד את הסיכון ואת פוטנציאל הסכנה. כשאת מפסיקה לכבד את הסיכון שבו את שמה את עצמך, קורים דברים מאוד גרועים. אסור שהפחד ישתק אותך, אבל את חייבת לשאת אותו איתך. זה מה שישמור עלייך בחיים. דיימון שעתה בשכונה הנצורה במשך כמה ימים, ובשלב מסוים הגיע גם הקולגה שלה, כתבת הסנדיי טיימס הוותיקה, מרי קולווין. הייתן חברות? היא כנראה הייתה אומרת שהיינו חברות, אבל אני הייתי לידה כמו כלבלב מוכה סנברים. הפכתי לאידיוטית מגמגמת בנוכחותה, כמו שקורה כשאת פוגשת אנשים שאת מעריצה. דיימון שעתה במרכז תקשורת של המורדים יחד עם קולווין ועיתונאים נוספים. יום קודם לכן, המקום הופגז על ידי הצבא הסורי. כעבור כמה ימים הגיעה התראה שהחיילים של אסד עומדים לפרוץ לשכונה, אז הם ביקשו מאיתנו לעזוב. חצי מהעיתונאים המקומיים התכוננו לעזוב גם כן כדי שימשיכו לחיות ולספר את הסיפור, וחצי נשארו מאחור כדי להמשיך לשדר משם עד הרגע האחרון שלהם בחיים. האנשים הצעירים האלה, כולם בשנות ה-20 לחייהם, נפרדו אלה מאלה, ואז כולנו זחלנו דרך המנהרה ויצאנו. מרי קולווין והצלם שלה החליטו לחזור פנימה. דיברתי בטלפון עם CNN ואמרתי להם שאני רוצה לחזור, ונכנסתי לריב מטורף עם הבוסים שלי. הם אמרו, אל תתגרי במזל. למחרת חטף מרכז התקשורת פגיעות ישירות. קולווין והצלם הצרפתי רמי אושליק נהרגו לצד עיתונאים ופעילים סורים. כל האנשים האלה מתו כדי שאפשר יהיה להראות מה קורה בסוריה מבפנים, אבל כל זה לא שינה דבר מבחינת ההתנהלות של העולם מול המלחמה הזאת ומול מלחמות אחרות באזור. לאורך כל הקריירה שלה התמקדה דיימון בסיפור האנושי. אני מאמינה מאוד בלספר את התמונה הגדולה דרך הסיפור הקטן הרגשי, היא אומרת. כל מה שאנחנו עושים מונע על ידי הרגש, בין אם הוא חיובי או שלילי. כל החלטה שכל מנהיג, מפקד או מנהל מקבלים, הכל מונע על ידי הרגש. זה יכול להיות תאוות בצע או נקמה או קנאה או נדיבות או הרצון לעשות טוב או הרצון לשינוי. אם נמשיך להיכשל בהבנה של ההיסטוריה הרגשית, הפרטית והקולקטיבית שלנו, לעולם לא נצליח לשבור את המעגלים האלה. אז 90% מהקריירה שלי העברתי רק בלדבר עם אנשים. ב-2016 נכנסה למוסול שהייתה תחת שליטת דאש יחד עם הצבא העיראקי. היא שידרה משם כתבה על משפחה אקראית שנתנה מחסה ליחידה שאליה התלוותה ונקלעה למערב. בתוך הקרבות העזים ביותר טרח בעל הבית להכין לכולם תה וביצים מטוגנות ממה שנראה כמו מוצרי המזון האחרונים שנותרו למשפחה. הוא עשה זאת, אומרת דיימון, כי אחרי הכל אנחנו האורחים שלו. אלה הרגעים החשובים. הם מחייבים אותנו לא להתמקד בפצצות ובחדורים, אלא ברוח הנדיבות שיכולה לשרוד בכל מצב. אבל אפילו הסיפורים היפים שהצליחה לספר לא גרמו לה להרגיש שהיא מחוללת מספיק שינוי. הייתי מיואשת. את שמה את הלב ואת הנשמה שלך בתוך זה, בעיתונות, בסיפור הסיפורים האלה, ואת רוצה לראות שמשהו מתחיל לזוז לכיוון חיובי, וזה לא קורה. כולם רק נהיים יותר מקוטבים. אחרי סוריה, ב-2013, לא יכולתי לנשום. הייתי במקום נורא ואפל. הרגשתי שאני בתחתית הבור ואני מנסה לזחול למעלה, אבל כל הזמן ממשיכה להיקבר מתחת לאדמה. דיימון מספרת שבתקופה ההיא נהגה לעשן שתי חפיסות סיגריות ולשתות בקבוק וויסקי ביום, ואיבדה את היכולת לבכות. הייתי קלישאה של כתבת אזורי מלחמה, היא מסכמת. אחרי שחברה הטוב, פיטר קסינג, עובד ארגון סיוע הומניטרי, נחטף על ידי דאש, והיה ברור שזה עניין של זמן עד שראשו יערף, היא הרגישה שהיא משתגעת. אני לא נושאת את עצמי בעולם באותו אופן שבו עשיתי זאת קודם. כל סיפור קטן, כל אדם שפגשתי, לקח ממני חתיכה קטנה. זה נשאר איתם, והם נשארים איתי. טיפול פסיכולוגי קונבנציונלי לא הועיל, ומה שהוציא אותה מהבור בסופו של דבר, היה טיפול בפוסט-טראומה בשיטת EMDR, עיבוד מחדש והקהיה באמצעות תנועות עיניים. לאחר מכן גמלה בליבה ההחלטה להקים את ארגון הסיוע אינארה. היה בי הרבה כעס כלפי העולם וכלפי עצמי שלא הצלחתי לשנות דברים, שאולי אם הייתי מספרת את הסיפור כמו שצריך, דברים היו משתנים, ואם זה לא קרה, זה אומר שנכשלתי. שאלתי את עצמי מה עוד אני יכולה לעשות חוץ מאשר לשאת עדות למתרחש. העיתונות לא הספיקה יותר, כי ראיתי שהיא לא מזיזה את המחט. באינארה יכולתי לתעל את המצוקה שלי לעשייה. אינארה מסייע במצבי חירום וגם בונה תוכניות ארוכות טווח לטיפול רפואי ונפשי בילדים. אנחנו לוקחים מקרים של ילדים שיש להם פציעות מורכבות שידרשו שנים רבות של טיפול. ארגונים אחרים לרוב לא מתחייבים לזה. אחרי 5 שנים, אם הפנים של הילד הם עדיין צלקת אחת גדולה, או אם הם לא יכולים להשתמש ביד, רוב הארגונים לא ימשיכו בטיפול. קוראים לזה פציעות קרות. אנחנו לוקחים את המקרים שאף אחד לא רוצה. למה החלטת להתמקד בילדים? פגשתי הרבה ילדים באזורי מלחמה שלא קיבלו טיפול מספק. ב-2007 עשיתי כתבה על ילד בשם יוסוף מעיראק. כשהוא היה בן 5, רעול פנים שפך דלק על הראש שלו והצית אותו בזמן שהוא שיחק מחוץ לבית שלו. אבא שלו עבר ממשרד למשרד ומארגון לארגון, בניסיון להשיג עבורו עזרה, וכולם סרבו. הוא איכשהו יצר קשר עם CNN. בפעם הראשונה שראיתי את יוסוף, הפנים שלו היו כמו מסכה נוקשה של רקמה צלקתית. הוא לא יכול היה לפתוח את הפה כדי להכניס אפילו כפית. הידיים שלו היו גם מצולקות, כי הוא ניסה לחבוט איתן את הפנים הבוערות. אמרנו לאבא שלו שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות למענו הוא לספר את הסיפור של הבן שלו, והוא הסכים. דיימון אומרת שהסיפור שודר בתקופה שבה הצופים באמריקה כבר לא רצו לשמוע על המלחמה בעיראק, אבל הכתבה נהייתה ויראלית. המון אנשים רצו לעזור לילד הזה. המייל שלי התפוצץ מהצעות והטלפון של CNN לא הפסיק לצלצל. בסוף ארגון סיוע אמריקאי הציע להביא אותו לארצות הברית לטיפולים. היום הכי טוב בחיים שלי היה זה שבו התקשרתי להורים שלו וסיפרתי להם שהילד שלהם יקבל עזרה ושהם נוסעים לאמריקה. דיימון נשארה בקשר עם המשפחה וראיינה שוב את יוסוף 7 שנים לאחר מכן. בריאיון הזה הוא כבר מדבר אנגלית במבטא אמריקאי מושלם ואומר שאינו זוכר את התקיפה המחרידה. החוויה המכוננת שלו כבר לא הייתה האירוע הנורא והאלים והנטישה שהוא חווה, אלא הנדיבות של זרים, איך אנשים התגייסו סביבו, ואיך בית הספר החדש תמך בו, ואיך החברים בכיתה ידעו לתקשר איתו. הצלחנו לשנות את סיפור החיים של ילד אחד. לפעמים אנשים מסתכלים על פצועי מלחמה ואומרים, ממילא החיים שלהם נגמרו, אפשר לשכוח מהם, וזה לא נכון. זה הסיפור אחד שהיה לו סוף טוב בזכות אמריקאים עשירים ונדיבים, אבל זה לא באמת משנה את התמונה הגדולה. אני מאוד מתחברת למה שאמרת על תחושת חוסר האונים. איך מוצאים אנרגיה להמשיך? זה קשה. האם אני אופטימית ביחס לאנושות? לא. אבל אני לא יודעת דרך אחרת לחיות את חיי. איזה סיפור את מספרת לעצמך? את לא נראית לי אדם דתי. יש בי עדיין אמונה נאיבית שאם את עושה מספיק מהדברים הקטנים, אולי אחד האנשים שתגעי בהם יוכל לעשות משהו גדול יותר. כי כשאת עוזרת לילד, את בעצם עוזרת למשפחה. וכשאת עוזרת למשפחה, את עוזרת לקהילה. אולי אם עזרנו למישהו ברגע הקודר ביותר בחיים שלו, זה יוביל למשהו גדול וטוב יותר. ואולי פשוט נידונתי להילחם קרבות אבודים כל החיים שלי. שלל קעקועים מאתרים את גופה של דיימון. רבים מהם מסמנים את הקשר שלה לתרבויות המזרח, הקדום והעכשווי. ידיה מקועקעות בצמידים שחורים, כמו סרטים שחורים שהיא עונדת לאות אבל על מכרים שמתו. יש לה קעקוע של מטבע מהמאה ה-15 בתימן, קעקוע של אריה ונחש דרקון המצוירים על שערי מקדש אשתר בבבל, וקמי הטורקי נגד עין הרע. היה לי רצף של מזל ממש רע, היא אומרת, אז קעקעתי את העין, כי הייתי בטוחה שמישהו עשה בובת וודו שלי ודחף לתוך הסיכות. במזרח התיכון היא מסתובבת עם שרבולים שמכסים את הזרועות שלה, כך שהקעקועים לא חשופים לעין כל. גם שם הארגון שלה, אינארה, מקועקע בערבית על פרק כף ידה. היא מסבירה שהשם הוא גם ראשי תיבות של International Network for Aid, Relief and Assistance, אבל גם מילה בערבית שפירושה קרן אור. קעקעתי את השם לפני שהקמתי את הארגון. כך שאם אי פעם אתייאש ואוותר על הניסיונות להקים אותו, תהיה לי מזכרת תמידית לכישלון שלי, היא אומרת. את הארגון הקימה ב-2015, בזמן שעבדה עדיין ב-CNN. מעולם לא הבטחתי למישהו עזרה או כסף בתמורה לסיפור או לרעיון, היא אומרת. זה קו אדום מבחינתי. אבל ברגע שנגמר התפקיד העיתונאי, לפעמים חזרתי לאנשים ואמרתי, יש לי ארגון שיוכל אולי להשיג טיפול לילד שלכם. כשביקרתי במחנות פליטים, הייתי מגיעה עם מזוודות מלאות בכדורים נגד כאבים, אספירין, מגבונים לחים. כשחציתי את הגבול לסוריה, היה לי כסף מזומן בכיס כדי לתת לאנשים. זה היה ככה עוד לפני שהקמתי את אינארה. יש לנו מחויבות לאנשים שאת הסיפור שלהם אנחנו מספרים. ביוני 2022 עזבה את CNN כדי להתמקד בעבודה ההומניטרית ולבחון דרכים חדשות לספר סיפורים. רציתי לדבר על המיינסטרים, לקהל רחב יותר מאשר צופי החדשות של CNN. אני אוהבת את הדוגמה של רודף האפיפונים. הספר והסרט לימדו אנשים על אפגניסטן יותר מאשר כל הדיווחים משם גם יחד. רציתי לעשות משהו יותר דומה לזה, וקיבלתי הזדמנות לצלם סרט תיעודי, וזה נתן לי דחיפה שהייתי זקוקה לה כדי לעזוב את CNN, כי CNN היה הבית. הייתי ארו הדיימון של CNN. לא היה לי ברור מי אהיה כששלוש האותיות האלה ייעלמו מהשם שלי. הסרט שיצרה, Says the Summit, מחבר את העבודה ההומניטרית עם הרקע העיתונאי שלה. הוא עוסק בארבעה צעירים שנפגשים כדי לטפס ביחד לפסגת הר הקילימנג'ארו. כל הארבעה הם שורדי מלחמות, מסוריה, אפגניסטן ואוקראינה. אחד מהם מרותק לכיסא גלגלים. בתחילת דרכו פעל אינארה בלבנון בעיקר עם פליטים מסוריה, ואז התרחבה הפעילות לטורקיה, שם טופלו סורים ועיראקים, ואז לאוקראינה, אחרי שפרצה שם המלחמה. התוכנית הייתה להתרחב לעזה ולאפגניסטן, ואז קרה 7 באוקטובר. לאורך השנים ביקרה דיימון בעזה 3 פעמים, תחת שלטון חמאס. דווקא הביקור הפעם, היא אומרת, היה החוויה המפחידה ביותר בקריירה שלה, אפילו יותר מההסתננויות לסוריה ומקרבות מול דאש במוסול. כשאת נכנסת לאזור מלחמה, יש רמה מסוימת של פחד, במיוחד בפעם הראשונה, כשאת עוד לא מכירה את הדינמיקה של המקום. אבל אחרי כמה זמן, הפחד מתיישב לך בבטן ומסתדר, הוא שם ואת חיה איתו בשלום. הפעם, בעזה, לא יכולתי להרגיע את הפחד הזה. הרגשתי אותו בחזה כל הזמן. לא יכולתי לארגן לעצמי את המחשבות סביב העובדה שפחדתי ממדינה שהיא מדינה ידידותית למדינה שלי. ממה בדיוק חששת? כשאת ארגון הומניטרי, את מודיעה לכל הצדדים הלוחמים שאת מתכוונת לעשות פעילות מסוימת במקום ומנסה להשיג ערבויות לביטחונך. התהליך הזה בעזה אף פעם לא עבד טוב במיוחד. את יכולה לקבל אישור לעבור מרפיח למקום מסוים, אבל אז עוצרים אותך באיזה מחסום. אבל ארגון המטבח העולמי תמיד נהנה מערוץ התקשורת הכי טוב עם הצד הישראלי. הם הוציאו הרבה מבצעים הומניטריים לצפון הרצועה והצליחו להוביל הספקה. הם היו הדוגמה הכי מוצלחת להשגת חופש פעולה בעזה. והתקיפה של השיירה שלהם יומיים לפני שהגעתי לעזה הפחידה מאוד את הקהילה ההומניטרית. הם חטפו 3 טילים, אחד אחרי השני. אז פחדתי, בצדק. מהחמאס לא פחדת? לא. לא ראיתי אותם בשום מקום, ואני גם לא מטרה עבור החמאס. האזורים שבהם יש שימותים צבאיים ברחובות הם לא המקומות שהתכוונתי להגיע אליהם. בית החולים האירופי שבו ביקרה, כך היא מספרת, הפך למתחם אוהלים שבו כל סנטימטר מנוצל. המדרכות והמדשאות, הכל מכוסה באוהלים, ביניהם זורם נחל קטן של ביוב, ובתוך כל זה ילד רוכב על רולר בליידס ורודים. בתוך בית החולים אנשים מבשלים וילדים מתרוצצים. על אחת המיטות ישבה נערה שנפצעה ברגליים עם החיוך הכי גדול שראיתי, והיא אמרה לי, את לבושה ממש מגניב. וזה היה דבר כל כך נורמלי מצד טינג'רית לומר. אני נאחזת ברגעים הקטנים האלה של חיים ונדיבות אנושית. גם בלי סכנת הפצצות, לארגונים ההומניטריים קשה מאוד לפעול בעזה כרגע. באזורים שנקראים הומניטריים התנאים לא אנושיים, אין שם סניטריה. במקרה הטוב, באזורים של האום 600 איש משתמשים בחדר שירותים אחד. אין מקלחות, אין מי שתייה נקיים ואין מספיק אוכל, אז אנשים אוכלים ארוחה אחת ביום. כשאת נכנסת לעיר אוהלים כזאת, כל צעד שאת עושה מיד מעלה ענן של זבובים. עד 5 במאי, תחילת הפלישה לרפיח, לפחות לא היה מחסור בקמח ברפיח. מוצרים מסוימים היו מופיעים פתאום בשוק במחירים סבירים, אבל עכשיו הכל נעלם. בדרך כלל שער הכניסה מבחינת הארגונים ההומניטריים היה רפיח, ועכשיו המעבר הזה נסגר. גם כשצהל מתיר מעבר ציוד ועזרה הומניטרית או סחורות, הרבה מהאספקה לא מצליחה להיכנס מסיבות שונות. ארגון הומניטרי אורז ערכות היגייניות שבתוכן יש סיכות ביטחון, והמסעית כולה נשלחת חזרה בגלל סיכות הביטחון. אנחנו מבקשים רשימה מעודכנת של מה אסור כרגע להכניס לעזה, וצהל לא מספק אותה. אז את עושה משחק ניחושים של מה מותר ומה אסור לשלוח. המצרים הכינו רשימה של מוצרים שנדחו פעם אחר פעם כדי להגיד, אל תטרחו לשלוח את זה, אבל זה לא משהו רשמי. זה כולל מוצרים כמו פאנלים סולריים, כיסאות גלגלים, מזרקי אינסולין, שקי שינה. היה גם משלוח של צעצועים שהוחזר. אחרי שהציוד נכנס לרפיח, יש לוגיסטיקה שלמה של חלוקה שמצריכה מסעיות ומחסן ודלק ואישורים. קשה להזיז לוגיסטיקה של ארגון הומניטרי, אבל את כל זה היינו צריכים להזיז בין לילה בגלל הכניסה לרפיח, וכל האופרציה הזאת עברה לדיר אל בלח. הבדל דרמטי לעומת אזורי מלחמה אחרים, אומרת דיימון, הוא העובדה שמהאזור הזה האזתים לא יכולים לצאת. בעוד שברוב אזורי המלחמה יש נתיב בריחה כלשהו, גם אם מסוכן, בעזה האזרחים כלואים בתוך התופת, אלא אם כן הם פצועים קשה וזקוקים לחילוץ רפואי, או שיש להם הרבה מאוד כסף, וכרגע אפילו זה לא עוזר. יש אנשים שמנצלים את המלחמה כדי לעשות כסף, מסבירה דיימון. יש שתי חברות נסיעות במצרים ששולטות בשוק של היציאה מעזה. גם לפני המלחמה נדרש מחיר גבוה תמורת מילוי הניירת למי שרוצה לעזוב, $600. עכשיו המחיר קפץ ל-5,000, וברגע מסוים הוא הגיע גם ל-$10,000. בכל מקרה כרגע אף אחד לא מקבל אישור לצאת. יש 2,000 איש ברשימת המתנה של מקרים רפואיים דחופים. לדיימון יש הרבה ביקורת כלפי גופי התקשורת הבינלאומיים בכל הקשור לחיסוי המלחמה. נדמה לי שכריסטיאן אמנפור ניסחה את זה שהתפקיד שלנו הוא לא להיות ניטרלים אלא להיות אמיתיים. ואנחנו נכשלים בהרבה מובנים. כיום מעט מאוד גופי תקשורת נאבקים על העובדות ונותנים לצופים או לקוראים מבט מספיק רחב. העיתונות המערבית לא מטילה מספיק ספק במה שהממשלות בישראל ובארצות הברית אומרות. התקשורת הערבית מהצד השני חוטאת באותו דבר. הם לא שואלים את המרואיינים שלהם שאלות ביקורתיות בנקודות מפתח. בתחילת המתקפה הישראלית על עזה, אם צפית ב-CNN, זה נראה כאילו לא קורה שום דבר בעזה. ואם צפית בתקשורת הערבית אחרי 7 באוקטובר, זה נראה כאילו 7 באוקטובר לא קרה בכלל. דיימון ממליצה לא לסמוך על הגורמים הרשמיים באף צד. מהניסיון שלי עם הממשלה האמריקאית, אני יודעת שכל ממשלה תנסה להסתיר את מה שעשתה עד שתדחפי הוכחות לפרצוף שלה. בבגדד היה לנו מקרה שממשלת ארצות הברית הוציאה הודעה לעיתונות שאמרה, הרגנו 10 חברי מיליציה חמושים, אבל בחור שעבד איתנו והיה במקום, החזיק בתמונות שהראו שזו הייתה בעצם חבורה של ילדים שחיפשו אוכל בערימת השפה. אז הממשלה נאלצה לתקן ולהתנצל. זה לא קשה לבקר את הממשלה האמריקאית מתוך גוף תקשורת אמריקאי? כעיתונאית אני לא שייכת לשום מדינה, ואין אומה שהיא מעל ביקורת. את עושה שירות לא טוב לציבור, אם את רואה דבר שגוי ולא מצביעה עליו. זו נטישה של החובה שלנו כעיתונאים וכאזרחי העולם. הטעויות של אמריקה בעיראק היו ברורות מהיום שבו נכנס הטנק הראשון. אפשר היה לטעון שהפלישה לאפגניסטן הייתה מוצדקת, כי הטליבן נתן שם מחסה לאל-קאידה, אבל ברגע שארצות הברית נכנסה לעיראק, היא עברה ממלחמה בטרור למלחמה באסלאם. ועכשיו אנחנו קצת באותו מקום, כי זה נראה שישראל לא נלחמת רק בחמאס, אלא גם באזתים. היית צריכה להיזהר בסיקור כדי שמקורות בצבא ימשיכו לדבר איתך? היו כל הזמן מתקשרים ומתלוננים על הסיקור שלנו, אבל עמדנו על שלנו. בשנים המוקדמות בעיראק נכנסנו לשטח יחד עם היחידות הלוחמות תוך כדי הלחימה. היינו עם הלוחמים בשטח במשך שבועות, ישנו איתם, אכלנו איתם. באחד הקרבות הקשים בגבול עיראק-סוריה, האמריקאים פגעו בבית שהיו בו 17 אזרחים. הגעתי לזירה כשהגופה האחרונה נגררה החוצה. זה היה ילד בן 11. שידרתי על זה כתבה. החיילים שהייתי איתם לא היו מרוצים מזה. המפקד בא ואמר, תקשיבי, אנחנו לא שמחים שעשית את הכתבה, אבל היא הייתה הוגנת. בטלוויזיה הישראלית כמעט שאין כיסוי של מה שקורה בעזה. חלק מהאחריות שלנו כעיתונאים היא לעזור לאנשים להבין זה את זה. למרבה הצער לעתים קרובות, כשהדברים טעונים רגשית, אנחנו זונחים את התפקיד הזה. אז לא הרגשת שהתפקיד שלך כעיתונאית הוא גם לעזור למורל וללכידות של אזרחי המדינה שלך, לעזור לכך שיישארו מאוחדים? לא. מלחמה היא מכוערת ודוחה, ואין בה מנצחים. כל עוד נסרב להבין מה מלחמה עושה לנפש האדם ואיך זה משפיע על ההתפתחות של מי שנפגעים בה, לעולם לא נהיה מסוגלים לשבור את המעגלים שאנחנו נמצאים בהם. כל עוד אנחנו לא מבינים זה את זה על בסיס אנושי, לעולם לא נצליח להפסיק להיות יצורים כל כך אלימים. בדבר אחד דיימון משוכנעת, וזו אחת המסקנות החזקות שלה מהביקור בעזה, חמאס לא שולט יותר בשטח ובאוכלוסייה שם. חמאס גמור, לא רואים את חמאס ברחובות עזה. המקום היחיד שבו ראיתי אנשים חמושים בצד של עזה היה ליד הגבול, כדי למנוע מהאזרחים לרוץ למעבר רפיח ולפרוץ אותו. אבל בשום מקום אחר בעזה לא רואים את חמאס. אין שום כוח שיטור, אין אנשים עם רובים ברחובות, כי ברור שברגע שאתה הולך עם רובה או משהו שנראה כמו רובה, תיפול לך פצצה על הראש. אז חמאס קיים, אבל הוא מאוד חלש. מכיוון שחמאס לא נמצא בשטח, לאנשים גם קל יותר לדבר עליו בחופשיות. דיימון מספרת שהזאתים שיתפו אותה בהסתייגות שלהם מהארגון ששלט בעזה מאז 2007. האנשים שדיברתי איתם אמרו שמראש הם לא אהבו את חמאס, וכרגע נמאס להם לגמרי. הם פשוט משתוקקים לנשום לרגע. הם רוצים לאכול, לשתות, שבתי הספר ייבנו מחדש. לא אכפת להם כרגע מי שולט בעזה. לא שאלו אותם אם הם מוכנים למות למען פרויקט גדול כלשהו. אין להם שום שליטה על החיים שלהם. לאנשים נמאס להיות בשר תותחים עבור החמאס ונזק אגבי בעיני ישראל. זה לא אומר שהם מקבלים את הכיבוש, אבל הם גם לא אוהבים לשמוע פלסטינים שאינם תושבי עזה, שחושבים שזה בסדר שעזה תוקרב על מזבח המאבק הפלסטיני. חברה טובה שלי שהיא עיתונאית מעזה אמרה לי, כשאני שומעת פלסטינים אחרים אומרים את זה, זה מכאיב לי יותר מאשר ההפצצות הישראליות. אנחנו הזבל של כולם. העובדה שחמאס גמור, אומרת דיימון, לא אומרת שנגמרו לו כל קלפי המיקוח. כמובן שהוא עדיין מחזיק בחטופים, ועדיין יכול לראות טילים. אבל אנחנו בשלב שבו אם הדברים יעשו כמו שצריך, זה יכול להסתיים. דאש איבדו שליטה במוסול חודשים לפני שהקרב האחרון התרחש. מגוף שהחזיק בקרקע הם הפכו לישות שיכולה רק להוציא מתקפות קטנות ומפתיעות ולהיעלם. זה הבדל משמעותי לעומת להחזיק בשטח ולשלוט בו. האם חמאס יכול להוציא מתקפות נגד חיילים ישראלים? בהחלט כן, אבל זה לא אומר שהם חזקים. ישות שיכולה לשלוח כמה טילים פה ושם אינה ישות שמסוגלת לשלוט בשטח ובאוכלוסייה של 2.2 מיליון אנשים. איזו ישות לדעתך יכולה להחליף את חמאס כשהמלחמה תיגמר? יצטרך להיות שם כוח שיהיה מקובל על הפלסטינים, שחמאס יהיה חייב לקבל אותו ושיהיה מקובל על הישראלים. נצטרך לחפש סוג של כוח שמירת שלום שיהיו שותפות בו גם מדינות ערביות לפחות לתקופה, לשלב השיקום הפיזי של עזה. כרגע הדבר היחיד שאיכשהו מחזיק יחד את מה שנשאר מהרקמה החברתית הוא הקוד המוסרי של האנשים עצמם, והקוד המוסרי הזה מתפורר ככל שהייאוש והמחסור גדלים. זה שחמאס לא נמצא זה אומר גם שאין כוחות משטרה ואכיפת חוק, וככל שאנשים נהיים רעבים ונואשים יותר המצב הופך מסוכן. אז צריך כוח כלשהו שיאכוף את החוק, כך שהארגונים ההומניטריים יוכלו להיכנס ואפשר יהיה להתחיל לשקם. ממה שראית במקומות אחרים, יש לך מושג איך זה ייגמר? רמת ההרס בתקופה קצרה כל כך בעזה והריסוק הפסיכולוגי של האוכלוסייה אינם בני השוואה לשום מקום אחר. לא יהיה קל לתקן את זה, אבל אפשר. זה לא מאוחר מדי להציל את עזה. צפויות לנו 20 או 50 שנה קשות, אבל הן לא חייבות להוביל למשהו נורא. נדרשת חשיבה לטווח ארוך מאוד. אי אפשר שהתסריט תהיה שהמלחמה נגמרת מחר, אבל בעוד 5 שנים אנשים עדיין חיים במחולות ואין להם גישה לבתי שימוש נורמליים. אילו היה לי מתי קסמים, הייתי רוצה להחזיר את החטופים, להגיע להסכם שבו חמאס מניח את נשקו, ולהכניס לעזה כוחות חיצוניים שישמרו על השלום. ואז שהגבולות יהיו פתוחים לכל העזרה ההומניטרית והרפואית שאפשר להביא, פינוי הריסות, הקמת מתקנים רפואיים וטיפול ארוך טווח לאנשים עם פציעות מורכבות. ואז שני הצדדים צריכים להבין איך ללמד את ההיסטוריה שלהם, ללמד את הכאב בלי ללמד את השנאה. יש פחד אמיתי בשני הצדדים, וכל צד חייב להכיר בכאב של האחר. אולי אלה ציפיות לא מציאותיות עכשיו, אבל מתישהו הן חייבות לקרות.